פרשת נשוא בהתחלה ממשיכה את הסיפור של הנביאים, של הלוויים, סליחה, כן, המניין שלהם. אחר כך הפרשייה שרוצה שנדבר עליה, שילוח מן המחנה, בסדר, בתחילת פרק ה', תכף נחזור עליה. אחר כך פרשייה של מעילה וסוטה, נזיר וחנוכת המשכן. בסדר, זה סדר הפרשייה. זאת אומרת שאחרי שאנחנו מונים את בני ישראל בספר במדבר ומונים את לוי בהמשך פרשת במדבר ובתחילת פרשת נשוא, מונים וממנים אותם על תפקידיהם, אז ומחליפים אותם, כן, בבחורות, אנחנו מחליפים את הבחורות בלווים. אז אנחנו עוברים לפרשייה הזאת, פרשיית שילוח תמים. טוב, שפרשייה קצרה. ובפשטות, אחרי שהגדרנו שלווים שומרים את משמרת השם על המשכן, אז מדובר עכשיו את מי לשלח משם, להשאיר את המשכן טהור. אז בואו נקרא את זה בתחילת פרק ה'. הידבר אדוני אל משה לאמור, צב את בני ישראל, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ המחנה תשלחו, ולא יטמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. ויעשו כן בני ישראל, וישלחו אותם אל מחוץ המחנה, כאשר דיבר אדוני למשה, כן עשו בני ישראל. טוב, מה כתוב פה? צריך לשלח מהמחנה את כל הטמאים. טוב, יש למישהו שאלה? איזושהי שאלה בפסוקים?
זה שאלה לא כזה שאלה, אבל מזכר עד נקבה.
למה כתוב מזכר עד נקבה?
כאילו, אין משהו בלדן.
נכון. או זכרים, אתה אומר, אולי אפשר לומר שמי זכר הנקבה זה זכרים ונקבות, כמו מחוץ ועד צרוך נעל, ששניהם, נכון, זה לא מהקטן עד הגדול, אלא לחוץ, צרוך נעל. נכון, בכלל, למה כתוב? כתוב, צו נעשרה וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, בסדר? אז לכאורה ברור שגם זכר ונקבה ישולחו. בכלל, יש פה אריכות. פסוק ב' כתוב ככה, צו נעשרה וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש. ברור, נכון? צריך לשלח במחנה את כל אלה, בסדר? צרוע, זב, טמא לנפש. עכשיו, פסוק ג' מזכר הנקבה תשלחו, אל מחוץ המחנה תשלחו. אז אל מחוץ המחנה כבר אמרנו תשלחו. אז יש פה איזושהי חזרה. וגם מזכר הנקבה, לכאורה אמרנו, כל צרוב, כל זהב, לכאורה זה כולל זכר הנקבה. הסוף של הפסוק אולי יותר נצרח, ולא יטמאו את מחנה אשר אני שוכן בתוכם. בסדר, ויש פה אריכות מאוד גדולה. וגם בתיאור של מה שבני ישראל עושים, ויעשו כם בני ישראל, וישלחו אותם מחוץ מחנה, כאן שדיבר השם משה, כן עשו בני ישראל. בסדר, זה לא מופיע בכל מצווה, זה מופיע מדי פעם שכתוב הקיום של בני ישראל, אבל יש פה איזה עריכות מאוד גדולה, כן, שאלת אתכם מה כתוב פה, אז אור אמר כתוב פה שלח מהמחנה את כל הטמאים, והפרשייה קצת מעריכה, בסדר, וישלחו מן המחנה, מי זכר מגבת השלחו, מחוץ מחנה תשלחו, ועשו בני ישראל, וישלחו אותם, כאשר דבר של משה, כאשר עשו בני ישראל. טוב, יש קצת עריכות בשילוחים הללו. עוד משהו אחד, באיזה... אל מי פונה הפרשייה הזאת? אל מי השם מדבר?
משה.
נכון, מדבר השם משה. כמו שכתוב בפסוק גם על הצו את בני ישראל וישלחו מן המחנה, נכון? בני ישראל בגוף שלישי. אבל הפסוק הבא פתאום עובר לגוף שני. מזכר הנקבה תשלחו, תשלחו. טוב, אז יש פה איזשהו מעבר בין פסוק ב' פסוק ג' מלשון נסתר על בני ישראל ללשון נוכח. בכל אופן, כשאתם קוראים את הפסוקים הללו, אז מעבר לכל החזרות, מה אנחנו מבינים? שאת מי צריך לשלח, מאיפה? אוקיי, כל אלה שכתובים פה. מהמחנה. מה זה מהמחנה? מה זה המחנה? מה? מחנה ישראל. אז הפשט הוא של צרוע, עזב ותמה, אין מקום במחנה ישראל. נכון? טוב, אומר הספרי, ספרי זה מדרש הלכה, בסדר? אומר ספרי ככה. צו בני ישראל וישלחו מן המחנה, זה אומר מחנה שכינה. שומע אני במחנה לוויה, תלמוד אמרנו מחוץ למחנה תשלחו. אז בואו נעשה סדר, יש שלושה מחנות בעצם מתוך ישראל. יש מחנה שכינה, מחנה, זה המשכן, מחנה לוויה ומחנה ישראל. אז לפי ההגדרה של הספרי, שכתוב צו בני ישראל וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, על איזה מחנה זה מדבר? מחנה שכינה, נכון? המחנה הפנימי, זאת אומרת מהמשכן. זאת אומרת, לפי הפשט, הצרוע, זב וטמא לנפש, יכולים להיות במחנה לוויה, לפי הפסוק הראשון. מה? אז זהו, לא כתוב. יכול להיות שזה קשור, מה שראינו מקודם, שהפרשייה הזו מופיעה אחרי הסידור של בני ישראל מסביב למשכן, הסידור של הלוויים מסביב למשכן, והתפקיד של הלוויים לשמור על המשכן. בסדר? אז חלק מהתפקיד של השמיר, זה חלק מהשמירה על המשכן זה לשלח מן המחנה שעליו דיברנו, כל צרוע וכולי. טוב? אז לפי זה יוצא שהפסוק הראשון מדבר על שליחה מן המחנה, מחנה שכינה, מהמשכן. הפסוק השני על מה הוא מדבר? אל מחוץ למחנה תשלחו. מחנה לוויה, נכון? לכאורה זה המשמעות של הלימוד. שומע לי מחנה לוויה, תלמוד אמר מחוץ למחנה תשלחו. טוב, אז יכול להיות שהלימוד פה הוא כזה, אל מחוץ למחנה תשלחו זה כבר מחנה לוויה, זה המחנה השני. טוב, עוד מעט נחזור לזה.
זה שכתוב, זה לא
תמיד את
מחניהם, זה איפה שהם
יושבים, ישראל יושבים. טוב, זה כבר השלישי. בסדר? יופי, באמת חזר לומדים פה שיש פה שלושה מחנות, בסדר? מכל החזרה הזאת, יש שלושה מחנות, ויש כאלה, בפשט לפחות, זה הצרוע זב וטמא לנפש, שהם צריכים להיות משולחים מחוץ לשלושה מחנות. בסדר? טוב. מזכר הנקבה תשלחו, אומר הספרי, בכל אדם הכתוב מדבר, או אם לא מדבר אלא בלוויים נושאי ארון, אתם אומרים לו מה, מזכר נקבה תשלחו, בכל אדם הכתוב מדבר. זאת אומרת, שלולי היה כתוב, עכשיו אנחנו מבינים למה כתוב מזכר נקבה, כי את רואה רוצה להגיד, זה לא רק הלוויים. זאת אומרת, שלולי הפסוק הזה,
כן?
הייתה רמין שזה רק הלוויים, כלומר, כשאני קורא את הפסוק הראשון, צו את בני ישראל ישלחו מן המחנה כל צרוב וחוזר וחוזר מן הנפש, אני מבין שמדובר על הלוויים, ושוב למה? כי עד עכשיו דיברנו פרשות במדבר ונסות, דיברנו על הלוויים, דיברנו על זה שהם מחנה שכינה. אז אנחנו, אז הם אלה שהם נושאי הארון, בסדר? אז אותם יכולה צריך לשלח, אם הם לא יכולים להישאר במחנה שכינה, אז תשלח אותם החוצה. מזה שכתוב זכר נקבה, אז הפסוק השני מגלה לנו שמדובר על כל אדם, אבל הפסוק הראשון, בפשט שלו מדבר אך ורק על הלוויים, בסדר? מה שיצא לנו עד עכשיו, שהפסוק הראשון מדבר על מחנה שכינה, זה דבר ראשון. דבר שני, בפשט שלו הוא מדבר על הלוויים. טוב, לא, הפסוק השני כבר מדבר על מחנה לוויה, הוא כבר כולל לכל עם ישראל. בסדר? אז אפשר לראות פה אולי הדרגה בסדר הפסוקים. לפי זה אולי אפשר להבין שאלנו מדוע בפסוק הזה שצו בני ישראל, אז בני ישראל מדובר עליהם בגוף שלישי וישלחו מן המחנה, ואילו בפסוק הבא כתוב אל מחוץ המחנה תשלחו, תשלחו, תשלחו בגוף שני. כי הפסוק הראשון לא מדבר לבני ישראל. למה? כי מה הפסוק הראשון אומר? שמשלחים ממחנה שכינה את הלוויים. ממתי בני ישראל נמצאים ממחנה שכינה? זה בכלל לא קשור אליהם. בסדר? אז נכון שבסופו של דבר נמצא בני ישראל וישלחו, אבל זה בגוף שלישי, כי זה לא מוטל עליהם ממש. בסדר? זה פחות ישיר מאשר תשלחו ששם אתם נמצאים ואתם יכולים לשלח אותם. בסדר עד כאן? אז שוב, הפסוק הראשון יכולה לדבר רק על מחנה שכינה, לשלח רק את הלוויים, ולכן בני ישראל הם לא ישירים פה, אלא הם ישלחו, הם צריכים לקרוא בזה שהם ישלחו, אבל הם לא נמצאים שם. עכשיו, אז בואו נשלים רק את הפסוק הראשון. מה כתוב שם? וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. יש מחנה משותף בין שלושתם? צרוע, זב, תממת? כולם אתם תמאים. בעל קרי הוא גם תמל, למה לא כתוב? נידה, מה? אבות תומה אמרת. אז בוא נראה, אבן עזרא מגדיר ככה, אלה הם מטומאת שבעה והם מטמאים אחרים. בסדר? הם באמת טומאה חמורה, כל אלה הם טומאת שבעה, שבעה ימים, בסדר? ולא טומאה פחותה, וגם הם מטמאים אחרים. על כן לא יצא בעל קרי מחוץ למחנה. בסדר? בעל קרי לא כלול פה, כי בעל קרי זה לא טומאה חמורה שמתמת אחרים שצריך לצאת שבעה, שהיא תומה של שבעה ימים. לכן הוא לא כתוב פה. מה שכתוב פה זה תמה, זהב ומצורע. מוסיף בן עזרא ואומר, ואין יד במחנה לצאת חוץ. רק כל אחד חופר בעולו, כמנעה כל המחנות כולם, כי תינוקים יש ביניהם. הבנתם מה הוא אומר? בפרשת כי תצא, כתוב, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע, כי יהיה בך איש אשר לא טהור מקרה לילה, תן אדם שהיה לו קרי, ויצא אל מחוץ למחנה. ושם גם כתוב, ויתד תהיה לך על הזניך, והיה בשבטך חוץ, ויצאת, וחפרת בה וכיסית את צעתיך. זאת אומרת, שם כתוב ככה, אם עם ישראל יוצא למלחמה, למחנה, אז קודם כל מי שתמה קרי לילה, כן, תומת קרי, יוצא מחוץ למחנה. אצלנו זה לא נזכר, אצלנו נזכרו תומות חמורות, זב, תמה לנפש, מצורה. דבר שני, שם גם נזכרת היתד הזאת והיד, כתוב יד, בלשון התורה, יודעים מה זה יד? זה מקום, בסדר? נגיד שאומרים, בוא ניפגש על יד, מה זה על יד? לא על יד, כן? על מקום, בסדר? יד הבנים, אולי גם, כן? נכון. ונתתי להם בביתי וחומתי יד ושם. מה זה אני אתן להם? יד ושם. איזה יד השם אתן להם? בסדר? הוא אתן להם מקום ואתן להם שם. בסדר?
מה זה ליד?
מה? ליד. יש
משהו ליד
משהו. אז זה... למקום. סמוך למקום, משהו כזה.
מה
קשר?
זה
המחנה
איזה שהוא בעל
אישה
שהוא סתם כאילו
בעל... לא, סתם. בסדר? זה במחנה שיציאה למחלמה. בסדר? תכף נמשיך את אבן עזרא.
איך
יודעים
לא
כזרה?
כאילו
זורת,
רואה,
זאת רואה? אף אחד לא יודע. זה תלוי באדם. גם זהב לא רואה. זב זה גם כן טומאה מאותו מקום, רק שהיא יותר ארוכה, יותר מחלה כנראה, משהו יותר, מה זה מחלה? משהו רוחני, כן? אבל בסדר, זה גם דבר שלא רואים. בסדר, לצורך העניין, את רוב הדברים בעצם, גם תמי נפש לא רואים. חוץ ממצורה, גם נידה לא רואים, בסדר? מצורה רואים באמת, אבל שאר הדברים זה באמת דברים יותר נסתרים ותלויים באדם. אז הוא תמה וחוטא. אדם שנכנס תמה אל הקודש, זה שלחות, צריך להביא קורבן, אתה לא עובר לאיסור, יש איסור קראת במקומות מסוימים. טוב, זה כמו היום נגיד שהאיסור להיכנס, טוב, אנחנו נראה שבסופו של דבר הדברים הללו מגיעים להר הבית, כן? כמו שיש שלושה מחנות במדבר, שלושה מחנות בהר הבית, טוב, נראה חזם מדברים על זה. אז היום מי שנכנס למקום אבן השתייה, למקום המקדש, בסדר? ואנחנו היום כולנו טמאי מתים. אף אחד לא יודע אם אני נטמאתי או לא, כן? אבל אנחנו בחזקה כזאת, אז זה איסור כרת. בסדר? אמרנו שיש יד במחנה, שבמחנה של המלחמה היה יד, זאת אומרת מקום שקברו אותו, שאליו יצאו לשירותים. טוב, ולוקחים את היתד וחפרת וכיסית את צעתיך, כן? זה דרך רב... זה פרשייה נפלאה ללמוד, להבין מה זה הצבא הישראלי, כן? שחלק מהכלי הנשק זה לקחת יתד כדי לחפור ולחסות את הצועה, כי הקדוש ברוך הוא מתהלך בקרב מחניך. בכל אופן, אז זה במחנה. אומר אבן עזרא, פה לא כתוב דבר כזה, כן? אני קורא שוב. אלה הם מטומאת שבעה והם מטמאים אחרים. על כן לא יצא בעל קרי מחוץ למחנה, הוא לא כלול בטמאים הכבדים. ואין יד במחנה לצאת חוץ, בסדר? במחנה של בני ישראל במדבר אין מקום שיוצאים אליו חוץ. יכול להיות גם שזה היה הרבה ללכת, נכון? חז"ל מדברים על המידות של מחנה ישראל. בכל אופן הוא אומר, רק כל אחד חופר בעולו, כי מראה כל המחנות כולם, כי תינוקים יש ביניהם. ברור שלא שייך לקחת תינוק כל פעם שצריך לשירותים, ילדים, כן? לקחת אותו למחוץ למחנה. אז לכן במחנה ישראל במדבר כל אחד חופר במקומו ומחסה, אבל במחנה שיוצאים למלחמה אז יש יד בחוץ ולשם הולך מי שצריך לעשות את צרכיו. אני ממשיך באבן עזרא, ופרשת כי תצא, כי תצא מחנה, על מחנה קטן ידבר, שאין שם אישה והארון ביניהם, פה הארון לא ביניכם ישראל, כן? אבל שם הארון ממש בפנים, ואין סובבים, כי במחנה ישראל השכינה באמצע עוד אפשר שלנו במקומו. בסדר? זה לא כמו שפה זה בנוי, ארון וכן, והדרגיות כזאת, כמה מחנות, אלא שם עם ישראל נמצא עם ארון, בלי נשים, יש שם רמה אחרת של קדושה. בסדר? בכל אופן, אני רוצה לקחת מה שאבן עזרא מציין פה, שבפשט של הפסוקים, המשולחים הם אך ורק הטמאים שבעה, הטמאים החמורים. בסדר? טוב, אז למה בכלל הם משולחים במחנה? או שנשאל יותר, איך בכלל נוצרה הטומאה הזאת? מאיפה הגיעה הטומאה הזאת? הרי כשעם ישראל יצא, עמד לפני קבלת תורה, אז הקדוש ברוך הוא ריפא אותו ותיאר אותו, נכון? אז מאיפה הגיעה הטומאה? יודעים? מחטא העגל. בסדר? אז נקרא את זה בזרזות. יולי לא פה, אני לא יודע מה השעה. מה השעה?
שש.
תודה. אז כתוב ככה. אני מדלג קצת. בשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו כל רובם בעלי מומים, בני שהיו יגעים בתית ולבנים, ועולים מראש הבניין. ומי שבונה על ידי שעולים לראשי הדימוסין, או האבן נופלת, קוטעת ידו, או הקורה, או הציט יחס בעיניו, הוא נשמה. בסדר, בקצור עם ישראל הרבה בעלי מומים בגלל העבודה במצרים. כיוון שבא במדר סיני, אמר אלוקים, כך עבודה של תורה, שאתן אותה לדור בעלי מומים, ואם המתין עד שיעמדו אחרים, הרי אני משהה במתן תורה. מה עשה אלוקים? אמר למלאכים שירדו אצל ישראל, וירפאו אותם, ותדע לך שכן אמר ביהודה, אמר בסימון, מניין שלא בהם חיגרים, שנאמר והתייצבו. כן, ואין ניצב אל הרגליים, מניין שלא בהם גדמין, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה, כן, אפשר לעשות רק עם ידיים. מניין שלא בהם חרשים, שנאמר ונשמע, שלא בהם סומים, שנאמר כולם רואים, לא ימים, שנאמר וינו כל העם. נמצאת אומר שהרי נתרפו כולם. ואם אתה נמד מכאן, יש לך נמד במקום אחר, שנאמר כל המחלה אשר עשה ממצרים, לא אשים עליך, כן, יש שם רופאיך. הערך שנתרפו. אבל כיוון שעשו אותו מעשה של עגל, חזרו למומן ונעשו זביל ומצורעים, שכן משה רואה אותם, שנאמר והיה משה את העם כי פרוע, ואין פרוע לשון צרוע, כן, כי כתוב על הצרוע, ראשו יהיה פרוע. אמרנו כאילו משה, עד שלא עשיתם את המשכן, הייתי מגלגל בדברים, היו עזבים והמצורים מעורבים ממכם. זאת אומרת, עכשיו הם אכלתי, אמרתי בסדר, שיסובבו ביניכם, אין בעיה. עכשיו שעשיתם את המשכן ואני משרה שכינתי ביניכם, מפרישו אותם מכם, ולכן כתוב, וישלחו מן המחנה, כל צרוע וכל זר, וכל תמי לנפש, ושימה, ולא יתאמו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. טוב, גם שני המדרשים הבאים.
באמת, מה הייתה השאלה לפני המדרש? מה הבעיה שהם מגיעים צהריים פה שכף את העגל כשפתאום
יפיעו צהריים? למה אין צהריים עד חטא העגל?
לא, על מה זה בא לענות? על איזה שאלה?
לא, לא שאלה שלנו, סתם כללית. מאיפה הגיעה הטומאה?
עד
חטא העגל הייתה, נכון.
עד הר סיני, עד הר סיני, בהר סיני אף אחד לא היה תמיד אחרי הר סיני, ופעם...
אבל הם לא היו אמורים להיות, הם אמורים להישאר במדרגה כזאת של... של... של הר סיני.
כל הזמן?
בפשטות כן. יש כל מיני תיאורים, גם בחז"ל, גם פסוקים. אני אמרתי אלוקים אתם, ובני אלוהים אתם, כן, ובני אלוהים כולכם, חטאתם בחטא העגל, אכן כאדם תמותון. בסדר? אז לפני חטא העגל, עם ישראל לא היה אמור למות, עוד הרבה דברים גדולים. חטא העגל החזיר אותנו אחורה. וזה גם שני המדרשים הבאים. כן, כן, מדרש הבא, כשבא הקדוש ברוך הוא לעשות משכן כרבע לוויים לשמושו, אמר הקדוש ברוך הוא לוויים שכיבדוני יהיו אצלי, אבל אותם שטעו בעגל הם ילכו בצרעת. בסדר? אז זה מאוד מתאים גם השילוח, נכון? דיברנו על הלוויים מקודם. טוב, בכל אופן, אז אכן, עכשיו, אז מה קרה עכשיו? עכשיו המשכן נמצא בתוך בני ישראל. כל הטמאים שעד היום הסתובבו בתוך עם ישראל כבר לא יכולים להיות בתוכו, להיות שם, בגלל שהשכינה שורה בתוך ישראל, המשכן, ולכן הם צריכים לצאת. ואכן, אומרת הגמרא מסכת גיטין, אמר רבי לוי, שמונה פרשיות נאמרו ביום שהוקם בו המשכן, אלו הן, ואחת מהן זה פרשת שילוח טמאים. בסדר? כי זה נאמר בדיוק עם הקמת המשכן. בסדר? יש קשר הדוק בין הקמת המשכן, הקדוש ברוך הוא שוכן פה, ולכן הטמאים צריכים להשתלח. ויכול להיות שזה מסביר קצת את המחשבה שרק בני לוי ישולחו, כי בני לוי הם אלה שנמצאים ממש ממש בתוך הקודש, ואם הם טמאים אז הם אמורים להיות משולחים מן הקודש, כי הם ממש ליד המשכן. בסדר? הם ממש נושקים למשכן, ולכן דווקא הם ישלחו, אולי זאת המחשבה, מדוע דווקא בני לוי ישתלחו. טוב, הפסוק הבא, הפסוק השני, שבו אמרנו שיש פנייה ישירה לבני ישראל מזכר ונקבה תשלחו, אין מחוץ למחנה תשלחו, אז הוא מחדש שהטמאים האלה ישתלחו מחוץ לשלושת המחנות. בסדר? אמרנו שכתוב, ישלחו מן המחנה, הפסוק הבא, אל מחוץ למחנה, ולא יתאמו את מחנה. בסדר? שלושה מחנות, זה החידוש. זאת אומרת, בפשט, כשאנחנו קראנו את הפרשייה, אז אמרנו, יש מחנה אחד, ומחוץ למחנה הם צריכים להיות משולחים, ויכול להיות שזה יהיה רק מחנה שכינה. אבל חז"ל למדו משלושה מחנות, שילוח מחוץ לשלושת המחנות. בסדר? אומר הנציב, הנציב יש לו דרך מאוד מקורית, ללמוד את הפסוקים, הוא מחדש הרבה דברים, לא מפחד לחדש, וכן פה. אז הוא אומר ככה. טוב, סליחה שירדנו ככה לתוך הטומאות וזה, בסדר? קצת לא נעים ומסובך קצת. אומר הנציב ככה, ונראה את הפרשה הזו של שילוח טמאים, אף על גב שנאמרה מיד ולדורות. כן, כתוב כל מקום שנאמרה צער, וזה מיד ולדורות. מכל מקום משונה היה המעשה של אותה שעה מהדינים של דורות. הנציב אומר פה חידוש גדול, הוא טוען, אנחנו מכירים מחז"ל, מהתלמוד, את דיני הטמאים, בסדר? מאיפה הם משולחים, אבל הדינים הללו לא נגעו בדיוק אותו דבר בתקופת המשכן, באותה שעה. בואו נראה למה. המשכן במדבר, כן? היינו, במצורע לא עוזרו לדורות, אלא אותו מצורע שהוא טמא. כי נכתיב בפרשת מצורע, וטמא טמא יקרא מחוץ למחנה מושבו. הצרוע טהור, אין מישהו מושבו חוץ למחנה. בסדר? על מצורה, פרשת מצורה כתוב, איזה מצורה אנחנו משלחים מחוץ למחנה? אחד ש... תמה, תמה יקרא. אבל יש מצורה שהוא טהור. והוא... והוא נשאר. כן, נכון, כן, נכון. בסדר, מצורה שעדיין לא הוכרז כתמה, בסדר? אז הוא יכול להישאר בתוך המחנה. לעומת זאת, המצורעים של אותו דור היה אפילו שנצטרו לפני מתן תורה. ואם כן היו תאורים, כי תתנן אלו נגעים תאורות שקודם מתן תורה. בסדר, אז זה דוגמה אחת, שמצורעים תאורים באותו דור צריכים כולם להשתלח. כתוב בפסוק מצורע. לעומת זאת, לדורות, אומר הנציב, לא צריכים כל המצורעים להשתלח מהמחנה, אלא רק מצורעים טמאים. זה דוגמה אחת של הבדל בין ההלכה שנהגה אז במדבר לבין ההלכה שנהגה הלאה. בסדר? מה?
יש איזה
עוד לא הבנתי.
אני
חושב
שזה ממש בקצת לכאורה, בקצת
הפסוקים. נכון, נכון. כל שערה, זה תחמיד לא נעבור. אבל כשחמים מפרשים את המקרא, בדרך כלל אנחנו אומרים שזה הפירוש של המקרא.
אנחנו אומרים שהם עשו את זה כבר אז
כאילו. בפשטות כן. הנציב, יש לו דרך, לא רק פה, גם במקומות אחרים, אני חושב שהוא אומר, יש משמעות לפשט, לא רק משמעות רוחנית, כמו שאנחנו רגילים לייחס למשמעות של הפשט, אלא גם משמעות הלכתית בפועל. אני, נדמה לי, לא יכול להיות שאני טועה, אבל נדמה לי שהנציב אומר על כל מיני דינים שכתוב עליהם מות יומת וחז"ל, עין תחת עין, סליחה, אולי עין תחת עין, שהוא טוען שבדור של המשכן, בדור של המדבר, באמת נהג עין תחת עין. והקבלה החז"לית, בסדר, שאנחנו נוהגים לפיה, היא מתחילה לחול רק בארץ. טוב, יש לו, בכלל זה כיוון אצלו. הוא מביא פה עוד דוגמה. וכן הדה קיימלן דזה משתלח חוץ למחנה לוויה, וטמא מת רק במחנה שכינה. אנחנו יודעים, הלכה למעשה, שטמא מת מוצא רק מחוץ למחנה שכינה. בסדר? זה קצת לא מסתדר בהיגיון. טמא מת שזה לכאורה אחד החמורים, נכון? אדם שנגע באמת. הוא משולח רק מחוץ למחנה שכינה, כלומר הוא יכול להיות בתוך מחנה לוויה. מאיפה חז"ל לומדים את זה? כי כתוב אצל משה, ויקח משה את עצמות יוסף אמו, אמו במחיצתו, כך חז"ל לומדים, משה נמצא במחנה לוויה, ובכל אופן הוא העצמות של יוסף אמו, בבית שלו, בסדר? אז לכן מותר באמת להיות במחנה לוויה, רק אסור לו להיכנס למחנה שכינה. זה דרך אגב, ההיתר למי שמתיר, לעלות היום להר הבית, אז לא נכנסים ממש לתוך מקום המקדש, כי שם אמרנו שגם טמא מת בקרת, אבל מחוץ לזה, שזה בעצם מחנה לוויה, מותר להיות גם אם אתה טמא מת. בסדר? ולכן מותר, ואנחנו היום לא יכולים להתאמם מטמא מת, וגם אם אנחנו טובלים, אנחנו נטמאים טומאת כרם, הטמא מת אנחנו צריכים להפר פרה אדומה, בשביל להיטהר. אז זה ההיתר ההלכתי, לעלות להר הבית, במקומות שמותרים, למרות שזה מחנה לוויה. בסדר? אז זה לדורות. לדורות המצורע משולח, סליחה, הטמא מת משולח אך ורק מחוץ למחנה שכינה. אבל באותו דור הכוכחה הזרה לישראל שישלחו טמאי מת אינו ממחנה שכינה, שהרי לוויים היו שומרים סביב, ישראל היו חונים מנגד, אלא היו מוזרים לשלחה ממחנה ישראל ולא כמו לדורות. בסדר? אם הציבור לעם ישראל, או עם ישראל לא נכנס פנימה, וכשיש ציווי לעם ישראל לשלח אותם מחוץ למחנה, סימן שהשילוח הוא מחוץ למחנה ישראל גם כן. אז הנה עוד דין ששונה בין מה שנהג במדבר לבין מה שנהג לדורות. מה שנהג במדבר, היה צריך לשלח טמא מת מחוץ לכל המחנות. ואילו לדורות, אנחנו משלחים טמא מת אך ורק מחוץ למחנה שכינה.
מי אמר שציווי פה לא לדורות, כמו
בפשט, אומר הנציב, כמו שאתה אומר, באמת זה ציווי רק למדבר, אבל בפועל אנחנו אומרים שחכמים ודברים אחרים.
בפשט זה ציווי רק למדבר?
אומר, הנציב קורא את הפרשייה הזאת ואומר, פה כתוב משהו שונה מההלכה שמקובלת בידי חכמים.
איפה הביאו את ההלכה?
אז זה תמיד שאלה, הנה, אז כשחכמים אומרים, כתוב פה שלוש במחנה, סימן שזה מחוץ לשלושה מחנות, בסדר? בפשט, אני חושב, כשקראנו בפשט, אז לא ראינו ככה, הבנו שכתוב, המחנה, 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 זה המחנה, בסדר? אז הנציב אומר, יש משמעות גם לקריאה הרגילה. חכמים קיבלו שצריך לדרוש שיש שלושה מחנות, אז זה שלושה מחנות שונים ויש להם דינים שונים. בסדר? אבל הנציב אומר בפשט, כתוב מחנה אחד.
לכן אנחנו בהלכה לפי
הפשט,
אבל בעצם...
אבל בעצם להלכה אנחנו לא נוהגים כמו שהנציב אומר, אבל הנציב אומר, הפשט הוא לא רק רעיוני, אלא הוא גם מעשי לדור המדבר.
גם לפי הפשט.
מה?
הפשט הפשט,
אומר ש... נכון, אנחנו לא הולכים לפי הפשט.
לא, אני
אחד
לפי
הפשט. הפשט שהמציא מביא
זה כאילו שזה שלוש
מחנות,
בעצם הפשט.
כל הזמן
מדובר
על
אותו מחנה.
נכון. אז כאילו יוצא לפי מחנה אחד. אבל מה זה מחנה? אבל בפשט יש רק מחנה אחד. אין חלוקה בין מחנה שכינה למחנה לוויה למחנה ישראל. אז לכן כשכתוב לשלוח מחוץ למחנה, זה בעצם החוצה לגמרי. באים חכמים, אומרים לא, יש מחנה, מחנה, מחנה. תדע שבמלחמת מדיין הזהיר משה לשבר מלחמה שיחנו מחוץ למחנה כל הורג נפש וכל לא נוגע בכלל. הנה הוא מביא ראיה טובה, כן? במלחמת מדיין אומר משה לחנות מחוץ למחנה, ומשמע שזה כל המחנות, גם תמי נפש. ומעטה משמעות כל צרוע מתיישב שפיר לאותה שעה. בקיצור, גם מהדין של צרוע, גם מהדין של תמי מת, אנחנו רואים שיש דינים שנוהגים אז, בסדר? והם יותר חמורים מאשר לדורות. גם שילוח מצורת ההור שנוהג אז ולא נוהג לדורות, וגם שילוח תממת מחוץ לכל המחנות שלא נוהג לדורות. אני אמשיך במקור הבא של הנציב. כן, שאלנו למה כתוב ויחסו חיים בני ישראל ושלחו אותם מחוץ מחנה. כאשר דיבר השם ומשה, כן עשו בני ישראל, בסדר, החזרה הזאת, הבנו, בני ישראל עשו כמו שהשם ציווה. אומר הנציב, מלבד שהוא מיותר ומשונה לשון כאן בכל המקומות, דכתיב כאשר ציווה השם את משה. ופה כתוב כאשר דיבר השם אל משה. והיינו משום, שבכל מקום בא כתוב ללמדנו שעשו כפי הקבלה שהיה למשה לבד הדיבור שמכתב. אבל פרשה זו, אף על גב שבאו הרבה קבלות בתורה שבעל פה, אבל כל זה היה לדורות. מה שאין כי באותה שעה עשו כאשר דיבר השם אל משה, היינו שטחיות שטחיות הפשט, שטחיות הפרשה בתורה שבכתב. תמשום החיקטיב, כאשר דיבר השם אל משה, וכפי המשמעות נשתבו די מצורע וזה ותממת, הכל חוץ למחנה ישראל וכל צרוע אפילו טהור. בסדר, אומר הנציב, בהמשך לשיטתי, מובן מדוע כתוב פה כאשר דיבר השם אל משה כנסו בני ישראל, ולא כתוב כאשר ציווה השם אל משה. כי כאשר ציווה השם אל משה זה לדורות, אבל פה הם עשו כאשר דיבר השם אל משה, והיה דיבור מיוחד לאותו דור, היו הלכות מיוחדות לאותו דור, וזה מה שבני ישראל עשו באותו דור. מה שיוצא בעצם, שהפסוק השני שמדבר על מחנה ישראל, כן אמרנו שהפסוק הראשון אחורה מדבר על מחנה שכינה, מדבר באופן פרטי יותר ללוויים, ישלחו מן המחנה, קוצר רוח עוזב, תמן הנפש. הפסוק השני שמדבר על בני ישראל בלשון נוכחת, כי הם נוכחים בו, בסדר? תשלחו, מחוץ למחנה תשלחו, אז בעצם הוא בא להשוות את מחנה ישראל למחנה ישראל, מחנה לוויה, למחנה שכינה. זאת אומרת, בפשט אנחנו רואים שכאילו כל המחנות הם אחד, נכון? אז גם כשמתייחסים למחנה ישראל, אנחנו אומרים, המחנה שלכם הוא בעצם מחנה שכינה. בעצם גם בתוככם יש את המשכן, גם אתם מקיפים את המשכן, ולכן על פי הפשט, גם המחנה שלכם שלחו את תמן הנפש, למרות שלדורות זה לא ככה, ששלחו את המצורה הטהור, למרות שלדורות זה לא ככה, אבל בפשט זה כן כתוב ככה. שלחו מן המחנה שלכם כל את זהב ותמה ומצורה. בסדר? אז פשט הפסוקים באים לומר לנו, בני ישראל תהפכו את המחנה שלכם, גם המחנה שלכם הוא בעצם מחנה שכינה. הוא מקיף את השכינה, המשכן נמצא בתוכו, ולכן בפשט תהפכו את המחנה שלכם כולו למחנה שכינה. לדורות זה לא יהיה ככה. טוב, יכול להיות שזה שכתוב פה, יש פה ביטויים קצת שונים. בפסוק ב' כתוב וישלחו מן המחנה, ואילו בפסוק הבא כתוב מזכר הנקבה תשלחו אל מחוץ למחנה. טוב, יכול להיות שמן המחנה זה שלב ראשון, לשלח מן המחנה, בשלב שני זה הפרשה כזאת, ואל מחוץ למחנה זה לגמרי. מכל מקום אנחנו רואים שיש פה לכאורה מחנה אחד, והמשמעות היא, בני ישראל, אתם עשו מהמחנה, המחנה שלכם בעצם הוא גם כן מחנה שכינה. בסדר? בסדר, ולדורות אנחנו רואים שהדין הוא שונה. טוב, נקרא את זה מהר במדרש. וישלחו מן המחנה מחנה שכינה. אני מדלג על הקטע האחרון, ולא יתאמו את מחניהם, רואים במדבר רבה, ולא יתאמו את מחניהם, יכול כולם ישלחו חוץ למחנה אחת, כמו שהפשט אומר. אמרת, צו עדי 20 ישלחו מן המחנה, ריבה כאן מחנה אחת, אל מחוץ למחנה תשלחו, ריבה כאן שני מחנות, ולא יתאמו את מחניהם, ריבה כאן שלושה מחנות. בסדר? אז אמרנו שוב, הפשט הוא שיש מחנה אחד, והמשמעות אולי של הפשט היא שעם ישראל, גם איפה שאתם חיים, אתם בעצם מחנה שכינה. לדורות, חכמים לומדים שיש פה שלושה מחנות, שלוש מדרגות שונות. מכאן אמרו, שלושה מחנות אל. מחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה שכינה. זה במדבר, ואיך זה בירושלים? מפתח וירושלים ועד הר הבית, מחנה ישראל. בסדר? ירושלים נחשבת למחנה ישראל. מפתח הר הבית ועד העזרה, מחנה לוויה, ומפתח העזרה ולפנים, מחנה שכינה. זה יישום לדורות בירושלים. טוב, אז שוב, אז לדורות זה אחרת. בפשט, הכל מחנה אחד, הכל קדוש. כן, ובחור שור, מביא פה גם כן איזשהו סיכום של דברים, ומי או אין שילוחם שווים לדורות. שהרי מצורע משולח חוץ לשלוש מחנות, נכתיב בדד ישם מחוץ למחנה מושבו, וזהב משולח רק מחוץ למחנה שכינה ולוויה, הוא מותר במחנה ישראל, כמו שכתוב בבעל קרי ויצא מחוץ למחנה לבוא תוך המחנה. בסדר, אז רק שניים, אבל שלישי הוא מותר, וזהב הוקש לבעל קרי. ותמי מת, או אפילו מת עצמו, מותר במחנה לוויה, כי נכתיב, וכך כמו שאת עצמות יוסף עמו, מחנה לוויה. בסדר, אז פה בכל שור מביא לנו את החילוק בין התמאים השונים, מצורע משולח מחוץ לשלושת המחנות, זב רק מחוץ לשני מחנות, וטמא מת רק מחוץ למחנה אחד, ושוב הפשט הוא ששלושתם משולחים מהכל.
רב, למה הוא שמחנה אחד זה רק משולח ממחנה, ומכל המחנות?
כן, פשט כן, אז אתה שואל איך עצמות יוסף.
בדיוק,
כאילו. זה מסתדר מהנציב. כן. לא יודע. למישהו יש רעיון? יזהר שואל לכאורה, הראיה לדורות היא ממשה שלוקחת עצמות יוסף, אבל בפשט אמר הנציב שהפשט הוא ש... תמי אמת צריכים להיות מחוץ למחנה, מחוץ לכל המחנות במדבר. טוב, אני לא יודע, זאת אומרת, זה דרשה מאוחרת של חז"ל, כן, אפשר לומר שהדרשה ההלכתית היא מאוחרת.
זה כבר לא הפשט, כאילו.
זה כבר לא הפשט, וצריך להבין מה זה, כן, הפשט של ויקח יוסף, משה את עצמות יוסף אמו, שהוא לקח אותם, איפה הוא הניח אותם, אולי מחוץ למחנה? אולי, טוב. וחז"ל דורשים שאמו, זה אומר שאמו במחיצתו. בסדר, מוסיפים את המילה במחיצתו לדרשה, שזה היה ממש איתו. אולי. שהוא קרוי, אולי. מה אם אין? מה אומר?
תקר
את
עצמות
יוסף
לימו,
לא עצמות, אלא עצמות. אה, את עצמות יוסף. טוב. טוב, אז... יכול להיות ש, שאולי יש איזשהו פן של כפרה שלכם על חטא העגל אחרי כמה דורות, ולכן הטומאה הולכת ומשתחררת, בסדר? זאת אומרת, היא מותרת אולי להיכנס כמה קומות. טוב, בכל אופן, שלושת המחנות אמרנו שהם מועתקים לארץ ישראל, לירושלים, ואז חכמים דורשים את כל עיני השילוח על הקשר שבין עם ישראל לארצו. סליחה שנייה, אני רוצה לעשות סיכום ביניים. בעצם מה שראינו עכשיו זה את הפער בין הפשט לבין ההלכה לדורות, בסדר? והנציב טוען שהפשט נהג אז ובמדבר, ומה שהעלינו מזה שלדורות באמת יש מדרגות, וכמובן גם במדבר יש מדרגות, ובאופן כללי העיקרון הוא נכון בני ישראל שהמחנה שלכם הוא מחנה הכי פחות קדוש משלושת המחנות, אבל במדבר הכל נחשב למחנה אחד, למחנה שכינה, ולכן כולם מוצאים אל מחוץ לכל המחנה האחד הגדול, גם המחנה של עם ישראל הוא מחנה שכינה, בסדר? אז עד כאן מה שראינו, עכשיו עוד שתי נקודות שקשורות לזה. נקודה אחת, סליחה, מה שעה?
27.
בסדר, נקודה אחת, חכמים, ראינו שהמחנות מועתקים לתוך ארץ ישראל, לתוך ירושלים, אז חכמים דורשים את השילוח, את כל עניין השילוח, על הקשר בין עם ישראל לארצו, כן? השילוח מהמחנה זה בעצם עם ישראל שמשולח אל מחוץ לארץ ישראל, נקרא את זה מהר. רבנן, קוראים את הפסוק, את הפסוקים שלנו על הגלות. צו את בני ישראל, השעברו ישראל על המצוות, נתחייבו שילוח. בסדר? זה צו, וישלחו. כן? עברו למצוות, חייבו שילוח. שילוח זה גלות. כמו שכתוב, תודה. כמו שכתוב, אין וישלחו מיני מחנה, אלא לשון גלות. כמו שכתוב, שלח מהפניי ויצאו. מיני מחנה זה ארץ ישראל, ששם השכינה שורה. כל צרוע וכל זה עברות המלא נפש, רמה זהם. שיעברו ישראל לשלוש עברות הללו. עבודת כוכבים, גילוי הראיות, שפיכות דמים, התחייבו גלות. צרוע זה עבודת כוכבים. מה מצורע מטמא בביאה, אף עבודת כוכבים מטמא בביאה. זהב זה גילוי הראיות, שאלו ואלו מטמאים על ידי שכבת זרע. טמא לנפש, אלו שופכי דמים, שהם מטמאים עצמם, מטמאים הארץ, שפיכות דמים. ושנינו כן, גלות בעל העולם, עבודת כוכבים, גילוי הראיות ושפיכות דמים. והשמיטת הארץ וכולי, עבודת כוכבים וכולי וכולי. אני מדלג קצת. והשילוח הזה אמור בגלות בבל, אתם רואים את זה? אחרי שלוש נקודות? בסדר? והשילוח הזה, רואים איפה זה? מזהר, איפה זה? שלוש נקודות והשילוח הזה, בסדר? והשילוח הזה, הראשון, אמור בגלות בבל. בסדר? של, זה השילוח הראשון. מזכר הנקבה תשלחו, זה השילוח השני. הרי זה אמור כנגד גלות מדי. שלחו מבבל למדי, לפי שלא יצאו מישראל שגלו מדי, לכך לומר כאן מחנה, בסדר? המדרש אומר, בגלל שלא יצאו מארץ ישראל, אז לכן נאמר כאן מחנה. ולמה כתיב בגלות מדי מזכר הנקבה? רמז להם שתתן מחון מדי, לגזור עליהם גדרו מזכר הנקבה, כן, להשמיע להראות את כל היהודים, מנה זקן, טף ונשים, בסדר? אז זה השילוח השני. השילוח השלישי, אל מחוץ למחנה שלחו, הרי זה אמור כנגד גלות אדום, שהכריבו בית המקדש והגלו את ישראל מארצם. ולמה שמח גלות אדום, זה גלות בבל, כמו שהם הכריבו את המקדש גם הם, וכולי. ולא יטמאו את מחניהם, הרי זה אמור כנגד שיעבוד יוון. ולכך, לא נאמר בזה שילוח, שלא יגלו מארצם. כן, יוון לא יגלו, אז לכן לא אמר פה שילוח, אלא רק, ולא יטמאו את מחניהם. בסדר, אז חזרה דורשים. אשר אני שוכן בתוכם, אני מדלג שתי שורות, אשר אני שוכן בתוכם, רמז להם שבכל מקום שיגלו שכינה עמהם, חביבים ישראל, שבכל מקום שגלו שכינה עמהם וכולי. אני מדלג לפסקה האחרונה. כאשר דיבר השם משה כאן עשו בני ישראל, מה דיבר הקדוש ברוך הוא למשה? שאם יעשו תשובה במלכויות, שיהיה שם הקדוש ברוך הוא מקבצם, שנאמר, והיה כבר בהלכות כל הדברים האלה, והביאך השם אלוקיך, אמר השם אלוקיך, כן עשו בני ישראל, שעתידין ישראל, שעשו תשובה באחרית הימים, והם נגלים, שנאמר, בשובה ונחת עם השעון, וכשם שמצורע וזהו וטמא נפש, לא יתארו לעולם, עד שיבואו במים טהורים, ככה דיוק את השמוכו לזרוק עליהם מים טהורים ולטהרם, שמר וזרקתי עליכם מים טהורים ולטהרתם. בסדר? אז חז"ל אומרים, כל הפרשה שלנו היא משל לעם ישראל שיוצא לגלות, משולח מן המחנה יוצא לגלות, בסופו של דבר, כאשר ציווה השם את משה, עם ישראל ישוב אל השם ויתאהב. טוב, אז זה רובד אחד. ורובד אחרון, זה... נכון, זה שביעית חרוב.
שביעית חרוב כבר היה לגאולה שם?
שהוא יהיה חרב.
ואז אתה מגיעו?
כן.
לא, סתם, כי אם כל הכבר היה לגאולה, אז כל התמיים האלה גם שבעית.
כן, יפה. וספתי כהן, אחד המפרשים, אז הוא לוקח את הפרשייה כולה, אמרנו שיש הרחבה של הפרשייה לעם ישראל, ועכשיו יש מי שלוקח את הפרשייה בתוך הנפש שלנו, כן, מבחינת בלבבים משכן לבנה, בסדר, בתוכנו. אז הוא כותב ככה, על דרך הסוד, צו בני ישראל, וישלחו מן המחנה, כלומר מגופם, ארבעה כוחות הטומאה. בסדר, שהפרשייה הזאת באה להגיד לנו, לשלח מהגוף שלנו את כוחות הטומאה. כמו שכתב הרב רקנתי, זכרונו לברכה, ועכשיו בראשית זה לשונו, אמרוך בנו זכרונו לברכה, כי הזוהמה שהטיל הנחש בחווה נחלקה לארבעה רוחות, לארבע רוחות. רוח שטות, רוח זנות, רוח חמדה, רוח חטאת. בסדר, ארבעה סוגים של רוחות של טומאה, הטיל הנחש. כנגדן, אב הטומאה, ראשון, שני, שלישי לטומאה. בסדר, כנגדן יש לנו ארבע רמות של טומאה, אב, ראשון, שני, שלישי. הוא מתייחד, השטן עם הנחש, אז מנפש והבשר יחלה, ואז הוא אבי אבות הטומאה והוא המת, ומשם נשחת כל התאוות וכולי. ואפשר שרמז כאן כל צרוע אחד, וכל זהב שתיים, וכל טמא שלוש, לנפש ארבע. בסדר? אולי זה הרמז אצלנו, צרוע, זהב, טמא, לנפש. צרוע רוח שטות, כי הצרת אינה באה אליה על חטא, ואין אדם חוטא נכס נכסה ברוח שטות. זהב רוח זנות, שהוא האיבר שזונים בו. טמא רוח חמדה, שמהחמדה אכלה פרי וגרמה טומאה. לנפש זה רוח חטאת, שהוא מכלה מנפש ועד בשר. טוב, אז הפרשייה שלנו, פי חכמים ופי מפרשים, רומזת לשתי רמות, ברמה אחת רחבה של עם ישראל שמשולח מן המחנה, שזה ארץ ישראל, ולכיוון ההפוך, פנימה אל תוך האדם, ארבע טומאות שאדם אמור לשלח מגופו, המחנה זה גופו של האדם, לשלח את הטומאות כלפי חוץ. זהו, שנזכה לשלח את הטומאות החוצה, שעם ישראל יהיה בארץ, ולהפוך את המחנה כולו בסופו של דבר לקדוש.